today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי י"ח בחשוון תשפ"א, חי בחשוון תשפ"א, מסכת העירובין, דף פ"ח. היום הזה בשנת תקצ"ט, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משולם פייביש בן רבי ברוך יצחק הלר, בעל השפת אמת. ובשנת תרח כ"ג עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישעיה בן רבי יששכר דוב ברדקי, ראש כוללות הפרושים בירושלים. בשנת תשי"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי יצחק פרידמן, אוהלי יעקב מאוסייתין תל אביב. ובשנת תשל"א עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי רפאל ברוך בן רבי יעקב טולידנו. בשנת תשמ"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבינו נחום בן רבי אריה צבי פרצוביץ, ראש ישיבת מיר. בשנת תשע"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נתן צבי בן רבי מרדכי זאב שולמן, תלמיד החזון איש וראש ישיבת סלבודקה. ובשנת תשע"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים יאיר ישראל בן רבי שלמה שמחה הלוי ישראלי, ראש ישיבה בראשון לציון ועמוד החסד. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן עלינו. לומדי הדף היומי, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, יצבו נשמותיהם בפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד עם ישראל ישוע קרובה לבוא. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו ומחוץ לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר. אל נרפן עלה, אל נרפן עלה, אל נרפן עלה. הרופא הגדול, רופא חולי עמו בית ישראל, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה רשות ג' שלא לפנות אחר עבודת האלילים, לא במחשבה ולא בדיבור ולא בהבטה. שורש ריחוק עבודה זרה וכל ענייניה ידוע לכל אדם. זוהי מצווה רשיות ג', המצווה ה-213 על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פז במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב בסייעתא דשמיא את התשובות. שאלה ראשונה, כיצד מועיל רבי חנניה בן עקביה נקב בגזוסטרה שיש בה דלת על דלת אמות? והתשובה, כיוון שנשארו י' טפחים מסביב לנקב לכל צד, ורואים כאילו הם מעוקמים כמחיצה, וגם כאילו ממשיכים לרדת עד למטה. שאלה שנייה, מה מיוחד בימה של טבריה שיש לה הקל בזה שם? והתשובה, כיוון שיש לה גדות גבוהות ועיירות וקרפיפות סביב, ונראות כרשות היחיד. שאלה שלישית, עמת המים שעוברת בחצר באיזה אופן אסור למלות ממנה, והתשובה, כשרוחבה דלת ועמוקה יוד, וללשון אחת בגמרא לתנא קמא גם ברוחבה ג' ואין מחיצות יוד בכניסתה ויציאתה. שאלה רביעית, כשיש בשפת העמה פחות מג' טפחים, האם יכול להניח על השפה ואחר כך להכניס לבית, ומדוע? והתשובה, לפי ביור אחד בגמרא יכול, כיוון שבעברה מקרמלית שהוא מדי רבנן בלבד לא גזרו לאסור כשמעביר דרך מקום פטור ולביור אחר בגמרא, גם בזה אסור. שאלה חמישית, מדוע אין לאמה קטנה דין חורים, הרי היא פתוחה למקום שיש בו שיעור קרמלית והתשובה? לאביי ורבי חנינה, כיוון שקרמלית דרבנני ולרבי אשי, דין חורים הוא רק במקומות הסמוכים, וכאן רחוקה אמה מהמקום שיש בו שיעור קרמלית. שאלה אחרונה על דף פז, הייתה, אם דברי רבי חנניה הם רק בימה של טבריה, מניין מוכח שמשנתנו שלא כדבריו? אומרים התוספות, מכך שלא חילקה בזה המשנה, משמע שעשרה המשנה בלא מחיצות גם בימה של טבריה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום, לחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, בדף פז, במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי הליקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי בחשבן, י' ח' בחשבן, תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף פי ח' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פז עמוד ב', דף פי זין עמוד ב', מן המשנה המצויה, 21 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים גזוסטרה שהיא למעלה מן המים, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו למחיצה גבוהה 10 טפחים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה גזוסטרה, כאין דף הבולט מרשות היחיד שהיא עומדת למעלה מן המים, ויש באמצעה נקב 4x4 טפחים שדרכו ממלאים מהמים, ואם אין בנקב 4x4 טפחים, גם אם יעשו מחיצה סביב הנקב, יהיה אסור למלות שם, כיוון שאין מחיצה למקום שהוא פחות מ4x4 טפחים. אז גזוסטרה שהיא עומדת למעלה מן המים, ויש באמצעה נקב 4x4 טפחים שדרכו ממלאים מהמים, אין ממלאים ממנה בשבת, לפי שהגזוסטרה רשות היחיד היא, והמים כרמלית הם, ואסור להכניס מכרמלית לרשות היחיד, אלא אם כן אסור לסביב כל הגזוסטרה או סביב הנקב, מחיצה שהיא גבוהה 10 טפחים, שמחיצה זו מחשיבה את המים שתחת הגזוסטרה, רשות היחיד. ומחיצה זו אפשר לעשותה בין מלמעלה מהגזוסטרה, ובין מלמטה שהיא מחוברת לגזוסטרה מתחתיה, ורואים את המחיצה כאילו היא יורדת ומגיעה עד המים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן שתי גזוסטרות הקרובות זו לזו במשך אורכו של הכותל, שאינן רחוקות אחת מהשנייה יותר מ4 טפחים, גם מבואר בגמרא, לכמן בדף פיחת עמוד א', שעומדות זו למעלה מזו שגזוסטרה אחת גבוהה יותר, ועשו לה עליונה מחיצה סביב הנקב ולא עשו לה תחתונה, ובני התחתונה רגילים למלות מים דרך הנקב שבעליונה, שזורקים היו בני התחתונה את הדלי שלהם על מחיצות העליונה, והדלי יורד לנקב ומשתלשל בחבל ומושך ועולה, שתיהן אסורות למלות, התחתונה אסורה כיוון שאין מחיצה בנקב שלה, והעליונה אסורה מחמת התחתונה שאפי משתמשת בנקב שלה, ונמצאת העליונה משמשת שתי רשויות עד שיערבו יחד, ואז יהיה מותר למלות דרך הנקב שבעליונה. רש"י כותב שהמשנה מדברת שאפילו הגזוסטרות זו שלא כנגד זו, ומבואר בדבריו שהמשנה מתפרשת בין אם הגזוסטרה התחתונה עומדת במכוון תחת העליונה, ובין אם אינה עומדת תחתיה אלא עומדת בצידה נמוך יותר ממנה. ולעיל בדף דף עמוד ב' פירש רש"י את המשנה רק באופן שאין התחתונה מכוונת תחת העליונה, אלא היא עומדת בצידה נמוכה ממנה. ולפי פירוש זה הטעם ששתיהן אסורות, משום שאף לתחתונה יש חלק בנקב של העליונה. כמבואר בגמרא לקמן בדף פי ח' עמוד א', שעשו את המחיצה בשותפות, שאם לא כן ודאי הנקב שייך לעליונה, ואף אם התחתונה משתמשת שם אינה אוסרת. וכיוון ששתי החצרות משתמשות בנקב, הרי הוא כרשות שעומדת בין שתי חצרות, שכל חצר אוסרת על השנייה להשתמש בו. ומבואר לעיל בדף פי ג' עמוד ב', שכל רשות שבין שתי חצרות, אם חצר אחת משתמשת באותה רשות בקושי, וחצר אחת משתמשת שם בנחת, כגון שלחצר אחת הוא גבוה יותר מ10 טפחים, או שהוא נמוך יותר מ10 טפחים, נותנים את היתר השימוש לחצר שמשתמשת בו בנחת. יש מחלוקת שם בגמרא ברשות ששתי החצרות משתמשות בו בקושי, אלא שלחצר אחת התשמיש קשה יותר, כגון שלחצר אחת הוא נמוך מ10 טפחים ומשתמשת שם על ידי שהיא מורידה לשם דברים, ולחצר אחרת הוא גבוה מ10 טפחים ומשתמשת על ידי שהיא זורקת לשם דברים, שיותר קל להוריד דברים לשם אשר לזרוק דברים. רב אמר ששתי החצרות אסורות, ושמואל אומר שנותנים רשות לזו, לאותה חצר שמשתמשת שם יותר בנחת. ולדעת רב מובנת המשנה כאן, שמשום כך שתיהן אסורות, שאף של התחתונה השימוש שם קשה יותר מהעליונה, כיוון שהם צריכים לזרוק את הדלי לשם מכל מקום, כיוון ששתיהן משתמשות שם בקושי, שאף החצר העליונה משתמשת בנקב כדי למלות מהמים, שאופן השימוש בו על ידי שמורידים בו דלי, ובא המשנה לומר שאף גזוסטרה שהיא נמוכה יותר, אם היא משתמשת בנקב היא אוסרת על העליונה, שכיוון ששתיהן משתמשות שם בקושי, אין נותנים אותו למי שמשתמשת יותר בקל. אבל לדעת שמואל, הקשתה הגמרא לעיל בדף דף עמוד ב', מדוע אסורה העליונה, הרי כיוון שמשתמשת יותר בקל מהתחתונה, ניתן לה את הנקב. תרץ רבה דבר אבא, שהמשנה מדברת באופן שבני התחתונה באים בסולם לגזוסטרה העליונה ומשתמשים שם בנקב. שאף הם משתמשים בנקב שלא על ידי זריקה, ואילו אביי פירש, המשנה מדברת באופן שאין העליונה גבוהה 10 טפחים יותר מהתחתונה, וכיוון שהם עומדים מתוך 10 טפחים, אין הם נחשבות לשתי רשויות אלא רשות אחת הם. ומשמיעה לנו המשנה שכל שהם רשות אחת, אף שרשות אחת משתמשת שהם יותר בקל, אין נותנים לה את הרשות הזו, אלא שניהם שולטים שם ואוסרים זה על זה. והגמרא תבאר שאין איסור אלא כשעשו מחיצה בעליונה ולא עשו בתחתונה, אבל אם עשו גם בתחתונה, גילו בני התחתונה בזה דעתם, שאינם משתמשים יחד עם בני העליונה ואינם אוסרים עליהם. זוהי המשנה שלנו בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא תנא שחולק על המשנה, אומרת הגמרא מתניתין משנתנו שאמרה שגזוסתרא שעל המים אסור למלות בה, אלא אם כן עשו לה מחיצה, היא דלא כחנניה בן עקביה. דתניא שנינו בברייתא, חנניה בן עקביה אומר גזוסתרא שיש בה 4 על 4 אמות, חוקק בה באמצע נקב של 4 על 4 טפחים, וממלא מהמים, שכל המה יש בה 6 טפחים, וב-4 אמות יש 24 טפחים, ונמצא שחוץ מ-4 טפחים שחקק באמצע, נשארו שם 10 טפחים בכל צד. והעשרה טפחים האלו אנו רואים אותם כאילו הם נכפפים למטה ועומדים סביב הנקב, כמו מחיצה תלויה. ושוב אנו אומרים, גוד אחית, ורואים כאילו מחיצות האלו מגיעות עד המים, ונמצא שהמים שתחת הנקב רשות היחיד הם ומותר להכניס מהם לגזוסתרא. הרי שסבר שמותר למלות בגזוסתרא אף אם אין בה מחיצה. אבל פחות מ-400 על 400 אינו יכול לעשות בנקב ולמלות, שאין מחיצה פחותה מ-10 טפחים, ואף להניח 10 טפחים מכל צד ולעשות נקב קטן יותר מ-4 טפחים אינו יכול לעשות, משום שאין מחיצה נחשבת מחיצה כשאין חלל של 4 טפחים בין המחיצות. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, מתניתין דלא כחנניה, שאף שתאמר הגמרא שלא יתיר כן חנניה בן עקביה אלא בימה של טבריה, מכל מקום הוכח מהמשנה שהיא חולקת עליו, משום שהמשנה לא חילקה ואסרה בכל מים אם אין שם מחיצה וגם בימה של טבריה. מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שביאר את שיטת רבי חנניה בן עקביה. אמר רבי יוחנן, משום בשמו של רבי יוסי בן זמרה לא התיר רבי חנניה בן עקביה למלות מים בגזוסתרא שהיא 4 על 4 אמות, אלא בימה של טבריה, בים כנרת, הועיל ויש לה עוגנים, שפה גבוהה סביב למים, ועיירות וקרפיפות, מקומות חוץ לעיר שמקיפים אותה מחיצה ושומרים שם עיצים, מקיפות אותה. ועל ידי כך כולה מוקפת מחיצה, ואף שעדיין היא כרמלית, שהרי היא מקום גדול יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ואז הוא מקבל שם של רשות בשם כרמלית. מכל מקום, כיוון שלא אסרו להכניס מקרמלית לרשות היחיד, אלא כדי שלא יטעו להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, וזו כיוון שיש לה מחיצות, אז יש קצת היכר שאינה רשות הרבים, ולכן הקלו שאף תיקון קל כזה, שצריך לומר גם קוף וגם גוד, מועיל בה. אבל בשאר מימות שאינם מוקפים מחיצה, לא התיר רבי חנניה בן עקביה בגזוסתרא שאין בה מחיצה. מביאה הגמרא דברים נוספים שהקל בהם רבי חנניה בן עקביה ומבארת אותם. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, שלושה דברים התיר רבי חנניה בן עקביה לאנשי טבריה. א', ממלאים מים מגזוסתרא בשבת, ב', וטומנים בעצה, התיר להם להטמין את פירותיהם בפסולת של קטניות, אף אם לקטו אותם בשדה בהשכמה, כשעדיין הטל עליהם ואין הטל שעליהם מכשיר את הפירות לקבל טומאה. ותבאר זאת הגמרא בהמשך. ומדובר על הגבעולים של הקטניות אחרי שהוציאו מהם את הקטניות. וג', הוא מסתפגין באלונטית, התיר להם להתנגב בשבת בבגד שרגילים להתנגב בו אחר הרחיצה, שאין חוששים שיבוא לסחוט את המגבת הזו. מבארת הגמרא את הדין הראשון, ממלאים מים מגזוסתרא בשבת, היינו עד האמרן, דבר זה שאמרה הגמרא קודם, שגזוסתרא שעל המים, אם היא גדולה 4 על 4 אמות, מותר למלות בה מהמים גם אם אין בה מחיצה. מבארת הגמרא את הדין השני, וטומנים בעצה מהי, מה היה צריך להתיר להם? משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת מכשירין, השכים בבוקר להביא פסולת תבואה מהשדה, היינו שיבולי התבואה אחרי שהוציאו את התבואה מהם, והוא הביא את זה כדי להטמין בו פירות, אם מביא את הפסולת דווקא בבוקר, בשביל שאז יש עליו, על הפסולת עדיין טל, שעדיין לא התייבש הטל, כי הוא רוצה להטמין את הפירות דווקא בפסולת שיש עליו טל, הרי הוא בחיותן, כלומר הוכשרו הפירות לקבל טומאה. ונסביר, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. דהיינו שאין הפירות מקבלים טומאה, אלא אם כן ניתן עליהם משקה קודם שנגע בהם הטומאה. דורשת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"ב עמוד ב', שהמילים קיוטן נכתב בלא האות וו אחרי האות יוד, שמשמעותו שהוא עצמו ייתן מים על הפירות. מצד שני הפסוק נקרא קיוטן, שאף אם המים מעצמם נפלו על הפירות גם כן הוכשרו לקבל טומאה. אלא בעצם בא הפסוק לומר שכל שניתנו המים מעצמם באופן שהוא דומה לנתינה, שהבעלים נותן את המים על הפירות, דהיינו שנוח לו במים הללו שניתנו על הפירות, הוכשרו הפירות לקבל טומאה. אבל אם לא נוח לו במים של הפירות, לא הוכשרו הפירות לקבל טומאה. ואמרו שאם הוא משכים ליטול את הפסולת בבוקר משום שנוח לו שיהיה הטל על הפירות, הרי זה בחיותן, כלומר, הרי זה בכלל החקיותן שנאמר בפסוק, שאף אם ניתנו המים מעצמם, ולא על ידי הבעלים, בכל אופן הוכשרו הפירות לקבל תומה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם הסיבה שהוא משכים ליטול את הפסולת בבוקר הוא בשביל שלא ייבטל ממלאכתו ואינו רוצה להטמין את הפירות דווקא בפסולת שיש עליו טל, אינו בחיותן, כלומר, לא הוכשרו הפירות לקבל תומה. והתיר רבי חנניה בן עקביה לאנשי טבריה להטמין גם בפסולת שיש עליו טל, משום שסתם באופן הרגיל, כשלא פירשו דבר אחר, אנשי טבריה שבעלי מלאכה הם כמי שלא ייבטל ממלאכתו דמי. מה שמלקטים את הפסולת בבוקר זה משום שהם לא רוצים להתבטל במלאכתם בהמשך היום. ולכן הם משכימים להביא את הפסולת בבוקר, ולא משום שהם רוצים דווקא בפסולת שיש עליו טל. מברר את הגמרא עכשיו את הדין השלישי, ומסתפגין באלונטית, מה היה צריך להתיר להם? רבי חנניה בן עקביה. משיבה הגמרא דתניא שנינו בבית המסתפג אדם באלונטית בשבת ויום טוב אחר הרחיצה, היינו אחרי הרחיצה בצונן המותרת בשבת ויום טוב. ידעת רבי יהודה במסכת שבת בדף למתת עמוד ב' שהלכה כמותו שסבר שבצונן מותר לרחוץ בשבת ויום טוב אבל בחמין אסור. רק נזכיר שלדעת רבי מאיר גם בצונן אסור ולדעת רבי שמעון גם בחמין מותר. אז מסתפק אדם באלונטית בשבת ויום טוב אחר הרחיצה ואין חוששים שמא ישחוט, ומניחה בחלון של בית המרחץ, ולא ימסרנה לעול ירין לבלנים מפני שהם חשודים על אותו דבר, דהיינו על סחיטה, וכן לא יביאנה לביתו כי יש לה חשוש שמא בדרך ישכח וישחט. רבי שמעון אומר אף מביאה בידו לתוך ביתו ואין צריך להניחה בחלון, ואין חוששים שישכח וישחט. הרי היה מקום לומר שאסור להסתפק באלונטית, אסור להתנגב באותה מגבת כדי שלא ישחוט, ואת זה יתיר להם רבי חנניה בן עקביה. וכמובן צריך לומר שרבי שמעון אומר שגם מביאה בידו לתוך ביתו מדובר ביום טוב שהותרה בו מלאכת הוצאה, אז יכול להביאה כדרכו, אבל בשבת שאסור לטלטל ברשות הרבים, לשיטת רבי שמעון יכול להביאה דרך חצירות וקרפיפות, כפי שיאמר רבי שמעון לקמן בפיתת עמוד א', שכל הגגות והחצירות והקרפיפות רשות אחת הם ומותר לטלטל ביניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שעל ידי מחיצה סביבות הנקף שבגזוסטרה מותר למלות מן המים. דנה הגמרא אם המחיצה מתירה גם לשפוך מהגזוסטרה למים. אמר רבא בר אבונה לא שנו לא נשנה דין זה שמחיצה תלויה מתרת בגזוסטרה, אלא שיהיה מותר למלות מהמים ולהכניס לגזוסטרה. אבל לשפוך שופכין בנקב מהגזוסטרה למים, אף שתחת הנקב הוא רשות היחיד אסור, כיוון שהמים הוליכים את השופכים מחוץ למחיצות הגזוסטרה ונמצא שמים הולכים מכוחו לקרמלית. וגזרו חכמים שלא תעשה הוצאה מכוחו כדי שלא יבוא לעשות הוצאה זו בעצמו. מה תקיפלה רב שזיבי? הקשה רב שזיבי על רבא בר אבונה וחימה בין זה לחצר שהיא פחותה מארבע אמות, שאמרו במשנה בסמוך שאם יש שם עוקה, גומה שהיא מחזקת צעתיים, מותר לשפוך במים בשבת, ושנינו בברייתא שאף אם נתמלה גומה מים קודם שבת, מותר לשפוך בה בשבת, ואף שהמים שהוא שופך עכשיו יוצאים מכוחו לרשות הרבים. ואם כן ודאי אין לאסור אם יוצאים המים מכוחו לקרמלית. תרץ את הגמרא, אני טיימי ואני לא טיימי. המים שבגומה עשויים להיות קלים על ידי שיבלעו בארץ. ולכן כשהוא שופך מים בחצר, כוונתו היא שיבלעו המים בחצר ולא יצאו לחוץ, ואף אם יוצאים המים לרשות הרבים לא נתקיימה מחשבתו בכך, ולא אסרו כוחו בדבר שאינו מתכוון. כיוון שאף אם הייתה כוונתו שיצאו המים לרשות הרבים, אינו עובר בכך על איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, שהרי הוא עצמו שופך את המים ברשות היחיד, ורק מכוחו יוצאים המים לרשות הרבים. לכן לא אסרו חכמים לשפוך את המים בחצרו, כשאינו מתכוון שיצאו לרשות הרבים. ואני לא טעימי, המים שתחת מחיצות הגזוסטרה לעולם אינם קלים, ולא ייתכן שישארו השופכין במקום ששופך במקומם. בוודאי כוונתו היא שיצאו המים מחוץ למחיצות, ולכן זה אסור. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רבא בר אבונה. איקא דאמרי ישאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, אמר רבא בר אבונה לא טעימה אל תאמר, שמה שהתירה המשנה במחיצה תלויה למלות עודה שערי, שרק למלות ולהכניס 100 מים לכיוון הגזוסטרה יתירו, אבל לשפוך מהגזוסטרה למים מי שופכין אסור, אל תאמר כך, אלא לשפוך מהגזוסטרה למים נמי שרי, גם כן התירו. וזה לא דומה לחצר שאין בה ארבע אמות שלא יתירו, אלא אם כן עשו בגומה, שיש בה בית צעתיים, כיוון שחצר, אם אין בגומה, אינו רוצה שישארו השופכין בחצר, כדי שלא ילכלכו את חצרו, וכיוון שנוח לו ביציאת המים. לכן רק שיש שם גומה שלא אכפת לו שיכנסו המים בגומה ויבלו, שם מותר. אבל גזוסטרה שאין לו שום צורך שיצאו המים, חוץ למחיצות הגזוסטרה, הרי כחצר יותר מארבע אמות שאינה צריכה גומה, וזה מותר. אמר שאל על כך רב שזיבי פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה, ולמה הוא צריך רבא בר אבונה להשמיעו, שהרי היינו עוקה. זה הדין המבואר במשנה, שחצר שיש בה גומה, מותר לשפוך בשופכין. תרצה הגמרא שהוא צריך רבא בר אבונה להשמיענו את הדין הזה, כי מה הוא דתי משם התאמר? שאין זה דומה לחצר שיש בה גומה, משום דעני טיימי, שהמים שבגומה עתידים להיות קלים, ואין כוונתו שיצאו השופכין לחוץ, ואני לא טיימי. והמים שתחת הגזוסטרה אינם קלים, ובוודאי כוונתו שייצאו מחוץ למחיצות. כמה שמלה נשמיענו רבא בר אבונה, שאין הדבר כן, אלא אף בגזוסטרה אין כוונתו שייצאו המים לחוץ. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן שתי גזוסטראות זו למעלה מזו ועשו מחיצה רק לעליונה, שתיהן אסורות. דנה הגמרא מתי אוסרת התחתונה על העליונה. אמר רב הונא אמר רב לא שנו לא נשנה דין זה שהתחתונה אוסרת על העליונה למלות אלא בסמוכה, באופן שהגזוסטרה התחתונה אינה רחוקה מהעליונה יותר מארבעה תפחים במשך אורך הכותל. זאת אומרת, לו התחתונה הייתה שוות גובה לעליונה, ההפרש ביניהם היה פחות מארבעה תפחים. אבל במופלגת, אם התחתונה רחוקה מהעליונה יותר מארבעה תפחים, הגזוסטרה העליונה מותרת למלות מהנקב, ואין בני התחתונה אוסרים עליה, כיוון שאינם יכולים להשתמש בנקב, אלא אם יזרקו את הדלי מרחק של ארבעה תפחים באוויר. רב לטעמי, מה שאמר רב, אמר זאת לשיטתו, דאמר רב לאל בדף פה עמוד א', אין אדם אוסר על חברו דרך אוויר, כלומר, שאדם שמשתמש ברשות מסוימת רק על ידי שהוא זורק שם דברים במרחק של ארבעה תפחים, אינו אוסר על חברו שמשתמש שם בלא זריקה. גם כאן, כיוון שבני התחתונה אינם משתמשים שם אלא על ידי זריקת הדלי למרחק של ארבעה תפחים, ובני העליונה משתמשים שם בלא הרחקה, אין בני התחתונה אוסרים על בני העליונה. מביאה הגמרא ממרא של המוראים ומקשה עליהם ממשנתנו, ומתוך כך מתבהר הדין האמור במשנה. אמר רבא, אמר רבי חייא. אמר רבא בשמו של רבי חייא, ואילו רב יוסף אמר את הדבר הזה בשם רבי יושעיה. אדם שיש בצד ביתו חורבה ששייכת לאדם אחר, שאינו משתמש בה, והוא רגיל להשתמש בה בימי החול, לעניין שבת יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים. מבארת הגמרא את הממרה הזו. הגוף הקשי, הדבר זה מצד עצמו קשה. סתירה פנימית, כי מבינה הגמרא שבמילים יש גזל בשבת, הכוונה שמותר לגזול בשבת רשות ולהשתמש בה. שאף רשות שהוא משתמש בה שלא כדין, כיוון שהוא משתמש בה, קנה אותה בגזלתו והרי כרשותו, ומותר לו להכניס משם לביתו. ומשום כך קשה, אמרת יש גזל בשבת על מקניה. הרי שהמשתמש בשבת ברשות שלא כדין, קנה אותה ונחשבת כרשותו. ואמרת גם, וחורבה מחזיר לבעלים, משמע שעל כורחו מחזירו את החורבה לבעליה, ואז לעניין שבת, היא לא נחשבת כרשותו של הגזלן, אלא כרשות בעליה. אלמה לא קניה. משמע שהוא לא קונה את הרשות הזו על ידי שהוא גוזל אותה, על ידי שהוא משתמש בה. מתרץ את הגמרא אחי כאמר. כך פירוש הממרא, יש דין גזל בשבת, כלומר שדין השבת גזילה נוהג ברשויות שבת. כיצד? לחורבה. על כורחו הוא מחזיר אותה לבעלים שאסור לו להשתמש שם בשבת. אמר רבא, הוא מוטבין הנשמעתין, ויש לי להקשות על דבריי ממשנתנו. שנינו במשנה וכן שתי גזוסטראות זו למעלה מזו, שאם אסור רק לעליונה שתיהן אסורות, שאף בני העליונה אסורים למלות, וזאת משום שבני התחתונה אוסרים עליהם. והיא אמרת, יש דין גזל בשבת, וכל שמשתמש ברשות אחרת בלא רשות אינו אוסר, המי אסורות, מדוע שתיהן אסורות? והרי בני התחתונה משתמשים שם שלא כדין, והיה להם לבני העליונה להיות מותרים בה. וממה שלא שנינו כך במשנה מוכח, שלא כדבריי, אלא שאין גזל בשבת, וכיוון שרגילים בני התחתונה להשתמש בעליונה, אוסרים עליה. תרץ את הגמרא מרב שי, שתחה במאי עסקינן כאן במשנה במה מדובר, כגון שעשו את המחיצה בגזוסטרה העליונה בשותפות, שבני התחתונה משתמשים שם מן הדין. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן עשו את המחיצה בשותפות, מדוע אמרו במשנה שרק כשעשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות? הרי כי עשו לתחתונה נמי, הרי כשעשו לתחתונה גם כן, כיוון שהם שותפים במחיצה, אוסרים הם זה על זה. תרץ את הגמרא, כיוון דעשו מחיצה לתחתונה, גלו יגל לדעת, גילו בזה בני התחתונה את דעתם, דענה בהדך לא ניחה לי. שאין נוח להם להשתמש יחד עם העליונה בשבת וסילקו עצמם מהמחיצה העליונה, שהרי לא עשו את המחיצה אלא כדי להתיר למלות בשבת, ואם באו להתיר למלות בשבת, ודאי התכוונו להסתלק מהעליונה. וכותב הטור שאף אם גם את המחיצה התחתונה עשו בשותפות, אין אחת אוסרת על חברתה. ומבאר הבית יוסף שאף כשכולם שותפים בשתי המחיצות, גם כן שייך הטעם שנסתלקו זה מזה. ומה שעשו בשותפות, אין מכך ראיה שלא נסתלקו זה מזה, כי יש לומר שהיה להם איזה טעם לעשות זאת בשותפות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף פ"ח עמוד א'. דנה המשנה מתי מותר לשפוך מים לחצר, אף אם יוצאים המים לרשות הרבים. אומרת המשנה, חצר שהיא פחותה מ-400 על 400, אין שופכין בתוכה מים בשבת, כיוון שהמים מקלקלים את החצר, שהם עושים את אפר החצר לטיט, והשופחם שם רוצה שייצאו לרשות הרבים. ולמרות שהוא אינו מוציאם לרשות הרבים, אלא הם יוצאים מכוחו לרשות הרבים, אסרו חכמים לשפוך בחצר, כדי שלא יבוא להתיר לשפוך לרשות הרבים. אלא אם כן עשו לעוקה גומה שהיא מחזקת סעתיים, מן הנקב ולמטה, שהחלל שלה מחזיק סעתיים, וגומה זו יכול לעשותה בין מבחוץ ברשות הרבים סמוך לחצר, ובין מבפנים בתוך החצר. אלא שכשהוא עושה אותה מבחוץ צריך לקמור, לחסות את הגומה כדי שתהיה מקום פטור ויפלו המים למקום פטור, וכשהוא עושה אותה מבפנים, אין צריך לקמור. והשיעור של מחזקת סעתיים, אומר הרמב״ם, חצי אמה על חצי אמה בגובה שלוש חמישיות מנעמה. הגמרא תבאר מדוע כשיש שם גומה שמחזקת צעתיים, אז מותר לשפוך שם. ומבאר הרשב"א שרצתה המשנה לומר שאם יש כיסוי על הגומה ויש בה כיסוי נקף שבו נכנסים המים, אין די שתהיה הגומה מחזיקה סעתיים עם מקום הכיסוי, אלא צריך שמהנקב ולמטה, כלומר בלי מקום הכיסוי, תחזיק הגומה סעתיים. ומבואר בדברי רש"י שגומה זו אין בה ארבעה על ארבעה טפחים, שהרי אם יש בה ארבעה על ארבעה טפחים, אף אם היא מכוסה, אינו מקום פטור אלא כרמלית, ואם כן צריך לומר שקודם שכיסה אותה הייתה הגומה חלק מרשות הרבים שאינה עמוקה, מרשות הרבים שלושה טפחים, שאם היא עמוקה יותר משלושה טפחים, אף בלא שיחסנה מקום פטורי. אומרת המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ביב, חפירה שעשויה להוציא את השופכין מהחצר שהוא כמור, מכוסה במשך ארבע עמות ברשות הרבים, אחר שהוא יוצא מהחצר לרשות הרבים, שופכים לתוכו מים בשבת, שארבע עמות הוא השיעור שבו נבלעים, וקלים סעתיים מים, שזו הכמות שרגילות בני אדם להשתמש ביום כמבואר בגמרא, ולכן מותר לו לשפוך, כיוון שלא יצאו המים לרשות הרבים, ואף אם יצאו לרשות הרבים, כיוון שרוב ימות השנה רגילים המים להיבלע שם ולא לצאת לרשות הרבים, אף הוא כשהוא שופך שם אין כוונתו שיצאו המים לרשות הרבים, ולא אסרו חכמים שיצאו המים לרשות הרבים כשאינו מתכוון לכך, שהרי אף אם כוונתו הייתה לכך, גם כן אינו אסור מהתורה, שהרי הוא אינו שופך לרשות הרבים, אלא רק מכוחו יוצאים המים לרשות הרבים, ואין זה אסור אלא מדרבנן, ולא אסרו כשאינו מתכוון. וחכמים אומרים אפילו אם ביף זה עובר בגג או בחצר שהם ארוכים מאה אמה, והביב עובר לכל אורך החצר, לא ישפוך מים על פי הביב, היינו שלא יעמוד על שפת הביב וישפוך בתוכו. אבל שופכו לגג והמים יורדים מעצמם לביב, כלומר לצינור החקוק בגג, שבו יוצאים המים לרשות הרבים. ורש"י מבאר שאף שיש שיעור שיכולים המים להיבלע מכל מקום, כיוון שהוא שופך בתוך הביב, הולכים המים בכוח לרשות הרבים, והרואה את המים יוצאים אומר ששפך את המים סמוך לרשות הרבים כדי שיצאו לרשות הרבים, ויאמר שמותר אף ברשות הרבים. ולכמן בדף פי ח' עמוד ב' מבאר רש"י, שחכמים אסרו משום שסברו שלא יתירו בחצר שיש בה ארבע אמות, אלא משום שהוא מקום שראוי לזלף שמיים, ואין לו רצון שיצאו המים לרשות הרבים, אבל ביב שהוא מקום שאין מזלפים שמיים, ודאי כוונתו היא לשפוך ולא לזלף, ונמצא שהוא שופך בכוונה לרשות הרבים. ומבואר שאין האיסור משום שהרועה יסבור שהוא שופך לרשות הרבים, אלא שבאמת דעתו היא לשפוך ברשות הרבים. והגאון יעקב מבאר דברי רש"י בשני אופנים. אופן אחד שישנם שני טעמים מדוע אסור לשפוך בביב, ושניהם תלויים באותו דבר, שמבואר בגמרא שסברו חכמים שאין סומכים על כך שיבלו המים בארץ ולא יצאו לרשות הרבים, ומשום כך אף בביב אין אומרים שישארו כל המים בביב, אלא חוששים שיצאו לרשות הרבים. ובזה יש שני טעמים לאסור, גם שכיוון שאין דעתו לזלף רצונו שיצאו לרשות הרבים, וגם משום שהרועים מים יוצאים מחצרו יאמרו שמותר לשפוך מים ברשות הרבים. באופן אחר מבאר הגאון יעקב שדבר זה תלוי במחלוקת רבא ורבי זיירא בגמרא, שלרבא הטעם הוא משום שהרועים יאמרו שמותר לשפוך מים לרשות הרבים, ולרבי זיירא הטעם הוא משום שרצונו הוא שיצאו המים לרשות הרבים. מכל מקום כותב החזוני שבחצר שהיא ראויה לזילוף, אף שהמים יוצאים לרשות הרבים, לא גזרו משום הרועים שיאמרו שמותר לשפוך מים לרשות הרבים, שכיוון שהוא רוצה לזלף מה שהמים יוצאים, אין זה נקרא כלל הוצאה. חוזרת המשנה לדין השנוי ברישה שחצר הפחותה מארבע אמות אין שופכים בתוכה מים בשבת. אומרת המשנה, החצר והאחסדרה, אחסדרה זו חצר מקורה ופתוחה שלפני הבית, מצטרפים לארבע אמות. שאם אין בחצר ארבע אמות ויש אכסדרה בצידה, בצירוף שניהם יש כן ארבע אמות, אז מותר לשפוך שם מים אף אם אין שם גומה. וכן שתי דיוטאות עליות שעומדות זו כנגד זו וחצר שאין בה ארבע אמות פתוחה לפניהם, ומקצתן עשו עוקה גומה בחצר, ומקצתן לא עשו עוקה, לא עשו גומה בחצר, את אלו שעשו עוקה מותרים לשפוך שמיים בשבת, ואת אלו שלא עשו עוקה אסורים לשפוך שמיים בשבת. ומבואר בגמרא שדין זה אינו אלא כשלא ירבו שתי עליות יחד ואינם שופכים את המים בחצר, אלא הם שופכים את המים בעלייה, והמים יורדים מהעלייה לחצר. ואותה עלייה שלא עשתה גומה, אז חששו שכיוון שהגומה שעשתה עלייה השנייה רחוקה ממנה, לא ירצו בני עלייה זו לשפוך את המים בעלייה, כי יחששו שירדו המים לחצר ויקלקלו אותה, ויוציאו כלים מהבית עצפת הגומה כדי לשפוך שם את המים. ואילו רבינו יונתן מפרש שחלק זה במשנה אינו עוסק בעליות, אלא בשני בתים הפתוחים לחצר אחת, ורק אחד מהם עשה גומה, שאסור למי שעשה גומה לשפוך, משום שמא יוצאים מכליו לחצר. ואילו לרש"י נראה שדיברה המשנה בעליות ולא בבתים, משום שבבתים הרי הם צריכים לשפוך את המים בבית, וודאי שאין הדרך לשפוך את המים בבית, ולכן דיברה המשנה בעליות ששופכים את המים בעלייה מחוץ לבית, ובזה אמרה המשנה שרק מי שעשתה גומה מותר לה לשפוך בעלייה. זו היה המשנה שלנו בדף פי ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שתי שורות לפני סוף דף פי ח' עמוד א'. מבארת הגמרא מדוע אסרו לשפוך רק בחצר שאין בה ארבע אמות. שואלת הגמרא מה היא טעמה? מהו טעם הדין האמור במשנה שלא אסרו לשפוך אלא בחצר שאין בה ארבע על ארבע אמות? משיבה הגמרא, אמר רבה, מפני שאדם עשוי להסתפק, עשוי להשתמש עד שעתיים מים בכל יום, לרחיצת ידיו ורגליו ולרחיצת כליו. כך אומר רבינו יונתן, אז בחצר שיש בה ארבע אמות, אדם רוצה לזלפן לעזותם על פני כל החצר כדי לשקע את אפר החצר כדי שלא יעלה. שהרי המשנה מדברת בימות החמה, כמבואר לקמן בדף פיחת עמוד ב', שאז רגיל האפר לעלות וצריך לזלף עליו מים כדי לשקעו. וכיוון שרצונו הוא שילחו המים על כל החצר ולא יצאו לחוץ, אף אם יצאו אין בכך איסור, כיוון שהוא אינו מתכוון לכך. שכיוון שאף כשהוא מתכוון שיצאו המים לרשות הרבים אינו עובר על איסור הוצאה מדאורייתא, כיוון שאינו שופך את המים ברשות הרבים. ורק בכוח שפיכתו יוצאים המים לרשות הרבים, אז לא אסרו חכמים לשפוך כשאינו מתכוון שיצאו לרשות הרבים. ומבאר הריטב"א שגם אם הוא שופך את המים סמוך לרשות הרבים, ודאי דעתו היא שיתפשטו המים בחצר ולא ייצאו לרשות הרבים. באופן אחר כותב הריטב"א שכיוון שאין הדרך לשפוך שם מים כדי שיצאו לרשות הרבים, אלא כדי שישארו בחצר וישקעו את האבק, לא אסרו חכמים לשפוך מים בחצר כזו, אף כשהוא שופכם סמוך לרשות הרבים. אבל ממשיך רבא ומבאר, בחצר שיש בה פחות מ-400, אינו נותן שם את המים כדי שישקעו את האפר, אלא כדי לשופכן. ובדברי רש"י נראה שחצר שאין בה 4 על 400 אינה ראויה כלל לזילוף, ואף זילוף של פחות מסעתיים. ורצונו הוא שלא יישארו המים בחצר. אי אביד אוקה, אם עשה גומה בחצר שהיא מחזקת סעתיים, שרי מותר לו לשפוך שם מים. כיוון שאז אין רצונו שיצאו המים לרשות הרבים, אלא רוצה הוא שילחו המים לגומה. היא לא, אם הוא לא עשה גומה, אסור לו לשפוך שם מים, שכיוון שרצונו הוא שיצאו המים לרשות הרבים, אסרו חכמים לשפוך בחצר כדי שלא לבוא להתיר לשפוך ברשות הרבים. מביאה הגמרא טעם אחר, רבי זיירא אמר, 400 תיימי, קלים סעתיים המים שהם נבלעים שם בארץ ואין לו צורך שיצאו המים לרשות הרבים, אבל בחצר שיש בה פחות מ-400, לא תיימי, לא קלים שם המים, סעתיים המים לא קלים, לא נגמרים, ורצונו הוא שיצאו המים לרשות הרבים, ולכן זה אסור. כי אם לא יצאו, תתקלקל חצרו, שיעשה האפר שבחצרו לטיט. שואלת הגמרא מהי בעיניי, איזה הבדל בדין יש בין הביור של רבא לביור של רבי זיירא? משיבה הגמרא אמר רביי, אריך וקטי ניקה בעיניי, יש הבדל בין הביורים בחצר שהיא ארוכה וצרה, כלומר, שהיא שווה בשטחה לחצר של 4 על 400, השטח שלה 16 אמה, אבל אורכה ורוחבה אינם שווים, אלא צד אחד ארוך יותר, כגון שיש בה 8 אמות על 2 אמות, שלרבא אסור לשפוך שם שכיוון שאין בה 4 על 400 מרובעות, אינה ראויה לזילוף. ולרבי זיירא מותר לשפוך שם כיוון שיכולים להיבלע שם סעתיים מים. מביאה הגמרא ראיה לרבי זיירא מן המשנה, תנן שנינו במשנתנו, חצר ואכסדרה מצטרפים לארבע אמות. דהיינו חצר שאין בה ארבע אמות ויש אכסדרה, חצר מקורה ופתוחה שלפני הבית בצידה, וביחד יש בהם ארבע אמות, מותר לשפוך שם מים אף אם אין שם גומה. הבינה הגמרא שאכסדרה זו עומדת מחוץ לחצר, בסמוך לאחת מפינות החצר, שאף בצירופה אכסדרה, אין בחצר צורת ריבוע של 4 על 400, אלא שיש שם שטח שיש בו שיעור של 4 על 400. בישלמה לרבי זיירא ניחא. לדברי רבי זיירא שביאר שהטעם שצריך 400 שבכך נבלעים המים, המשנה מובנת. שאין צריך שיש שם שיעור של 4 על 400, שאפילו אינה מרובעת מכל מקום, יש בה שיעור כדי בליעת המים. אלא לרבא שביאר שטעם 400 ומשום שבכך ראויה חצר לזילוף, קשיא. קשה שהרי חצר שאינה מרובעת אינה ראויה לזילוף. ומכך שמועיל צירוף האכסדרה לחצר אף שאינה מרובעת מוכח, שאין הטעם משום זילוף. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, תרגמה רבי זיירא אליבא דרבא. פירש רבי זיירא את המשנה לפי דעת רבא, שהמשנה מדברת באופן שהאכסדרה מהלכת על פני כל החצר כולה. כגון שיש בחצר שתי אמות על ארבע אמות, והאכסדרה סמוכה לה בצד אחד לכל אורך הצד. ובאכסדרה יש עוד רוחב של שתי אמות נוספות, שיחד יש שמה ריבוע של 4 על 400, והטעם שמועיל הצירוף זה משום שעתה ראויה החצר לזילוף. וכפי שביאר רבא שטעם המשנה שצריך 400 ומשום שבכך ראויה היא לזילוף. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבא מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הדבר מברייתא, שנינו בברייתא חצר שאין בה 400 על 400, אין שופכין לתוכה מים בשבת. וממה שלא אמרה הברייתא רק חצר שאין בה 400, אלא הדגישה ואמרה 400 על 400, מוכח שאין די בשיעור כדי שיהיה בו שטח של 400 על 400, אלא צריך שתהיה החצר מרובעת. שהרי גם אם הברייתא הייתה אומרת רק 400, היינו יודעים שהכוונה היא ל-400 על 400, שהרי אם לא כן, לא נתנה הברייתא שיעור כמה יהיה רוחב 400 אלו. ואם כן, השיעור הוא אפילו בכלשהו. ואין בזה טעם ש-400 ברוחב כלשהו יהיו מותרים, ופחות מכך יהיו אסורים, כמו שפירש רש"י במשנה. אם כן, אומרת הגמרא, בישלמה לרבה שביער שטעם 400 ומשום שבכך ראויה חצר לזילוף, ניחא. מובנת הברייתא שרק אשר היא מרובעת ראויה היא לזילוף. אלא לרבי זירא שטעם 400 ובשבכך נבלעים המים, קשיא. קשה הדבר, כי מבואר בברייתא שאין די בשיעור של 400, אלא צריך שיהיה 4 על 400 מרובעות. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רבי זירא, יוכל רבי זירא לתרץ ולומר לך, אמני ברייתא זו בשיטת מי היא? בשיטת רבנני, שאמרו במשנה שביב, אף שיש בו 400 שראויים המים להיבלע בו, אסור לשפוך בו בשבת. והם ודאי סוברים שמה שמותר בחצר יותר מ-400 זה משום שחצר כזו ראויה לזלף בה. ומשום כך אסרו בביב, כיוון שאינו מקום שמזלפים בו. ומתניתין והמשנה שלא הצריכה שתהיה חצר מרובעת דווקא, רבי אליעזר בן יעקבי, זוהי דעת רבי אליעזר בן יעקב שאמר שאף בביב שיש בו 400 מותר לשפוך בו, כי הוא סובר שהטעם הוא משום שב-400 נבלעים שעתיים מים, ולא משום שצריך מקום שראוי לזילוף. ולא חולקים רבא ורבי זירא בדין, כי שניהם מודים שלחכמים הטעם הוא משום שחצר של 400 ראויה לזילוף, ולרב לזר בן יעקב הטעם הוא משום ש-400 הוא השיעור שבו קלים שעתיים מים. הם חולקים רק אם לפרש את המשנה בשיטת חכמים או בשיטת רבי אליעזר בן יעקב. שואלת הגמרא, ומה ידוך כדי רבי זירא? וכי איזה הכרח היה לרבי זירא לפרש שהטעם של המשנה הוא משום שב-400 קלים שעתיים מים, ולכך גם בחצר ארוכה וצרה מותר לשפוך. להוקמה למתניתין שיעמיד את המשנה כרב לזר בן יעקב. ולא לפרש שהטעם הוא משום ש-400 הוא מקום שראוי לזילוף, ולהעמיד את המשנה שיש צורך שתהיה החצר מרובעת כחכמים. כי בלי ההכרח להעמיד את המשנה כרב לזר בן יעקב, יש לנו להעמיד את המשנה שנאמרה סתם כחכמים. ושיבה הגמרא אמר רבה, מתניתין קשיטי, המשנה הייתה קשה לרבי זירא. מה ירדתני, מדוע נקט התנא במשנה בלשונו? חצר שהיא פחותה מ-400, מהלשון הזה משמע, שעיקר החיסרון הוא ממה שיש פחות משיעור זה של 4 על 400, אבל אם יש בשיעור זה, גם אם אינה מרובעת, מותר. למה כך כותב התנא? ליטני היה לו לשנות חצר שאין בה 400 על 400, ומשמע שאם אינה מרובעת ואין בצורה של 4 על 400, אפילו יש בשטח שיש בו שיעור של 4 על 400, אסור לשפוך בה. אלא לאף שמע מינה, לוודאי מוכח מכך שהמשנה רבי אליעזר בן יעקבי. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן כך מוכח מן המשנה. שואלת הגמרא, והמידי סייפה רבי אליעזר בן יעקב, מכך שהסייפה של המשנה היא בשיטתו של רבי אליעזר בן יעקב, מוכח שהרישא לאו רבי אליעזר בן יעקב אמרה. משיבה הגמרא, כולה, כל המשנה כולה רבי אליעזר בן יעקבי, וחסור מחסרה ואחי קטני, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה מספר מילים, וכך צריך לשנות בה. חצר שהיא פחותה מ-400 אין שופכין לתוך המים בשבת. 400, אבל אם יש בשיעור של 400, אף אם היא אינה מרובעת, שופכין בה מים, כיוון שהוא שיעור שקלים בו שעתיים מים. שרב אליעזר בן יעקב אומר, ביב הכמור 400 ברשות הרבים, לאחר שהוא יוצא מהחצר, שופכין לתוך המים בשבת, שכיוון שהמים קלים בשיעור זה של 400, אין כוונתו של השופך שיצאו המים לרשות הרבים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רב אליעזר בן יעקב אומר, ביב הכמור 400 ברשות הרבים שופכים לתוך המים בשבת, וחכמים אומרים שלא ישפוך על פי הביב, אבל יכול הוא לשפוך לגג, והמים יורדים לביב. בזמן המשנה, גגות הבתים היו עשויים בצורה ישרה ולא בשיפוע, וכדי שלא ייכנסו מי הגשמים בבתים, היו תחים את הגג במעזיבה, וחוקקים בגג צינורות שבהם ייצאו המים. ואף את מי השופכין היו שופכים בגגות כדי שייצאו דרך הצינורות הללו. אומרת הגמרא מתניתין, משנתנו שאמרה שלחכמים מותר לשפוך מים על הגג אף שהם יורדים לביב ויוצאים לרשות הרבים? המשנה היא דלא כדעת חנניה. דתניה שנינו בברייתא, חנניה אומר אפילו גג גדול 100 אמה לא ישפוך בו מים בשבת, לפי שאין הגג עשוי לבלוע אלא לקלח. כלומר שאין המים שנשפכים בגג רגילים להיבלע בגג, אלא רגילים הם לקלח חוץ לגג דרך צינורות הקבועים בגג שיצאו בהם המים. וסבר חנניה שאף לדעת חכמים שהטעם הוא משום שחצר שיש בה 400 ראויה לזילוף, אין זה אלא בחצר שמיים נבלעים בה, שכיוון שמיים נבלעים בה וגם היא ראויה לזילוף, התירו. אבל גג שאינו בולע, אלא כל המים יוצאים ממנו, לא יתירו חכמים. כותב החזוני שאף חכמים לא חולקים על חנניה אלא בגג, שאף שהמים יוצאים ממנו מכל מקום הוא בולע קצת, אבל חצר המרוצפת בעץ שאינו בולע כלל, גם חכמים מודים שאסור לשפוך שם. דנה הגמרא אם מותר לשפוך בחצר בימות הגשמים בלא גומה, ורוצה לדמות את הדין הזה לביב. תנה שנינו בברייתא במה דברים אמורים, שחצר שאין בה 400 אסור לשפוך במים, אלא אם כן עשו בה גומה בימות החמה, אבל בימות הגשמים שופך ושונה, שופך וחוזר ושופך, ואינו נמנע מלשפוך שם, אף אם אין שם גומה. מברר את הגמרא מה היא טעמה, מהו טעם הדין הזה. אמר רבא, בימות הגשמים, כיוון שאף בלא מים אילו חצרו מטונפת מחמת הגשמים, אדם רוצה שיבלו מים במקומן. כלומר, אין לו רצון שיצאו המים חוץ לחצר, ולא אכפת לו אם יישארו במקומן ויבלו בחצר. אמר לאבאי, שאל אבאי את רבא, והרי שופכין שהוא שופך בביב, דאדם רוצה שיבלו, אין לו רצון שיצאו לרשות הרבים, ובכל אופן קטני אמרו חכמים במשנה שלא ישפוך אותם בביב. אמר לי ישיב רבה לאביי, הטם שם בימות הגשמים האמורים בברייתא למה עיני חושלה? לאיזה דבר יש לנו לחשוש שמחמתו נאסור עליו לשפוך מים בחצר? היא משום קלקול חצרו, אם תאמר שנאסור עליו משום שרצונו שיצאו המים לרשות הרבים מחוץ לחצרו כדי שלא יקלקלו את חצרו, עמי כלכלה וקיימה. הרי חצרו כבר מקולקלת. מחמת הגשמים, וודאי אין לו צורך שיצאו המים מחוץ לחצר. והיא, אם תאמר שנאסור עליו משום גזירה שמה יאמרו צינורו של פלוני מקלח מים בשבת ויבואו לומר שמותר לשפוך מים בחצר גם בימות החמה, או שיבואו לומר שמותר לשפוך גם לרשות הרבים? כי הסברו שהוא מתכוון שיצאו המים לרשות הרבים ויאמרו שכשם שמותר לשפוך בצינור היוצא בחצר אל רשות הרבים, כך מותר לשפוך לרשות הרבים עצמה. הרי כיוון שבימות הגשמים סתם צינורות מקלחים, הם שופכים ממים, אין לחשוש לכך שהרועי מים יוצאים מחצירו יסבור שמי גשמים הם. אבל שופכין שהוא שופך לביב, אף שאינו צריך שיצאו לרשות הרבים, יש לחשוש שהרועי את השופכין יוצאים ברשות הרבים, יחשוב ששפחם כדי שיצאו לרשות הרבים ויאמר שמותר לשפוך לרשות הרבים עצמה. ומבאר הגאון יעקב שאביי סבר שמה שאסרו חכמים לשפוך לביב, ומשום שסברו שלא יתירו בחצר שיש בה 400, אלא משום שהוא רוצה שישארו המים בחצר ולא יצאו חוץ לחצר. אבל ביב שאינו רוצה שישארו בחצר, אלא רק לא אכפת לו אם יישארו, אסור. ומשום כך הקשה, שאף שבימות הגשמים לא אכפת לו שישארו המים בחצר, מכל מקום כיוון שאינו רוצה שישארו המים בחצר, יהיה אסור לו לשפוך, השיב לו רבה, שהטעם שאסרו לשפוך בביב אינו משום שצריך שירצה שישארו המים בחצר, אלא משום שחששו שהרועי יאמר שמותר לשפוך מים לרשות הרבים בשבת. מביאה הגמרא שרב נחמן ואביי חולקים בפירוש דברי הברייתא. אמר רב נחמן, בימות הגשמים אם יש לו בחצר עוקה גומה שמחזיק שעתיים נותנים לו, מותר לו לשפוך שם שעתיים. אם העוקה מחזיק רק שעה נותנים לו, מותר לו לשפוך שם רק שעה אחת. ובימות החמה אם יש שם עוקה גומה שמחזיק שעתיים נותנים לו לשפוך אפילו שעתיים. ואם העוקה מחזיק רק שעה אין נותנים לו כל עיקר, אסור לו לשפוך שם כלל. ומה שאמרה הברייתא שבימות הגשמים שופך ושונה, היינו שבימות הגשמים אין צריך שיהיה שם גומה מחזקת שעתיים, אלא אף אם הגומה מחזקת פחות משעתיים, שופך וחוזר ושופך בחצר עד שישפוך כמידת הגומה. ומה שאומר רב נחמן שבימות הגשמים אם יש לו בחצר גומה שמחזיק שעתיים נותנים לו, מותר לו לשפוך שם שעתיים, אומרים התוספות בדיבור המתחיל מחזיק, שהוא הדין שיכול לשפוך שם אף יותר משעתיים, שאם לא כן, אין חילוק בין גומה שמחזקת שעתיים לגומה שמחזקת שעה, שבשניהם הדין שווה שמותר לשפוך רק כמידת הגומה. אלא ודאי בגומה מחזקת שעתיים מותר לו לשפוך גם יותר משעתיים. ומבאר הריטב"א שהטעם שנקט רב נחמן שעתיים, אם מותר לשפוך יותר, זה משום שמן הסתם אין אדם משתמש ביותר משעתיים. ורצה לומר שיכול לשפוך שם כמה שהוא צריך. מברר את הגמרא מה ההבדל בין ימות החמה לימות הגשמים. שואל את הגמרא, בימות החמה נמי, בימות החמה גם כן, אם יש שם עוקה, אם יש שם גומה מחזיקה שעה, נייטיב ללסעה, נתיר לו לשפוך שם שעה, מדוע אוסרים עליו לשפוך כלל? משיבה הגמרא, גזירה דילמה אתי ליתן לה שעתיים, שמה יבוא לשפוך שם שעתיים. שואלת הגמרא, יחי, אם כן, שטעם האיסור בימות החמה הוא משום גזירה שמה ישפוך שם שעתיים? אם כן, בימות הגשמים, שכאשר מחזיק עוקה, מחזיקה גומה שעה, מותר לו לשפוך רק שעה, נמי לגזור גם כן נאסור עליו גם לא שעה, משום גזירה שמה ישפוך שם שעתיים. משיבה הגמרא, אתם שם בימות הגשמים, מה הנה חושלה? לאיזה דבר יש לנו לחשוש שמחמתו נגזור עליו שלא ישפוך שם אפילו כמידת הגומה? אם משום קלקול חצירו, אם תאמר שנאסור עליו כדי שלא ישפוך שם יותר ממידת הגומה, שאז רצונו שיצאו המים חוץ לחצר כדי שלא יקלקלו את חצירו, המקלקלה וקיימה, הרי חצירו מקולקלת היא כבר מחמת הגשמים, ובוודאי שאין לו צורך שיצאו המים חוץ לחצר. ומוסיף רעשי שגם אם ייתן שעתיים בגומה המחזיקה רק שעה, אין לומר שהוא ילמוד מכך יותר לשפוך לרשות הרבים. כיוון שאין לנו חוששים שיבואו הרועים לומר שמותר לשפוך לרשות הרבים, אלא משום שאנחנו חוששים שיאמרו שהשופך מתכוון שייצאו המים לרשות הרבים. אבל הוא יודע שאינו מתכוון שייצאו לרשות הרבים, שהרי חצרו מקולקלת כבר מחמת הגשמים, ולא יבוא להתיר לשפוך לרשות הרבים. והיא אם תאמר שנאסור עליו משום גזירה שמה ישפוך שם יותר ממידת הגומה, ואז יצאו המים לרשות הרבים והרועים את המים יוצאים, יאמרו צינורו של פלוני מקלח מים בשבת ויבואו להתיר לשפוך ברשות הרבים, אין לחשוש לכך, כיוון שבימות הגשמים סתם צינורות מקלחינן, סתם צינורות שופכים מים הם. אם כן הרועה מים יוצאים מחצרו יאמר שמי גשמים הם, ומכל מקום לא יתירו לו בימות הגשמים לשפוך שם מים יותר ממידת הגומה. אמר אביי, כיוון שבימות הגשמים אין טעם לאסור עליו לשפוך מים, אילכך משום כך יש לומר שהתנא של הברייתא מתיר לשפוך בימות הגשמים, אפילו קור ואפילו קוריים, גם אם אין שם גומה בחצר. כך אומר הראש, אבל בדברי הריטב"א נראה שלא התיר אביי רק שיש שם גומה בחצר. אלא אמר אביי, שאף אם יש שם גומה שאין בה סעתיים, בימות הגשמים שופך שם אפילו כמות של קור וקוריים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו וחצר לפניהן, ורק בני עלייה אחת עשו גומה, רק זו שעשתה גומה מותר לה לשפוך שם. דנה הגמרא, באיזה אופן מדברת המשנה? אמר רבא, מה שאמרה המשנה, שבני העלייה שלא עשו גומה אסור להם לשפוך מים שם, מדובר אפילו כשערבו שתי עליות יחד, שאין טעם המשנה משום שחשישו שמה יבואו להוציא כלים מהעלייה לחצר שאינה מעורבת, אלא אף אם ערבו אסור להם לשפוך שם. אמר אביי, שאל אביי, מה הטעם? מה הטעם בדין הזה? אילי, מה אם נאמר שהטעם הוא משום נפישה דמיה, משום ריבוי המים, שכיוון ששני בתים שופכים שם מים, וכל אחד מהם משתמש בסעתיים, נמצא שהם משתמשים בארבע סעי מים, ואסור לשפוך שם רק סעתיים, והתניה. הרי שנינו בברייתא, שאין צריך דווקא לעשות גומה בחצר, אלא אחת לי עוקה, דין שווה בין אם עשה בחצר גומה, ואחת לי גיסטרה, ובין אם נתן שם כלי חרס שנסדק ונתן שם חצי מהכלי לקבל את המים, ודווקא כלי שנסדק מתיר לשפוך שם מים בחצר, שכיוון שאינו ראוי לתשמיש אחר, הרי הוא קבוע שם לקבל את המים, והרי הוא כגומה שבחצר, אבל אם יש שם כלי שלם שראוי לתשמיש אחר, אף אם המים נכנסים בתוכו, אינו מתיר לשפוך בחצר, אומר רש"י. אז למדנו בברייתא שלא צריך לעשות דווקא גומה בחצר, אלא בין אם עשה גומה, ובין אם יש שם כלי חרס שנסדק ונתן שם חצי מהכלי לקבל את המים, או שעשה שם בריחה, חריץ רחב, כן, בריחה עשויה לגדל דגים, והריבה, וכן אם נתן שם ספינה קטנה שמיים נכנסים לתוכה, אף על פי שנתמלו הגומה או הגיסטר או הבריחה או הריבה מים מערב שבת, שופכים לתוכה מים בשבת, ואף על פי שהמים יוצאים ממנה לרשות הרבים, שכיוון שהמים שבגומה עשויים להיגמר ולהיבלה בארץ, כשהוא שופך, אין לו צורך שיצאו המים חוץ לחצר, אלא דעתו היא שיבלו המים בגומה. הרי חצר שיש בגומה, דעת השופך היא שיבלו המים בגומה. ואם כן, גם חצר ששתי עליות פתוחות לה, די לה בגומה אחת שמחזקת צעתיים, כיוון שדעת השופך היא שיבלו המים במקומם. משיבה הגמרא, אלא אי איתמר, אחי איתמר. אלא מה שנאמר בשם רבא בפירוש המשנה, על כוחך כך נאמר. אמר רבא, מה שאמרה המשנה, שבני העלייה שלא עשו גומה אסור להם לשפוך שמיים, לא שנו לא נשנה הדין הזה, אלא כשלא ערבו שתי עליות יחד. אבל אם ערבו שתי עליות יחד, מותרין אף בני העלייה שלא עשו גומה לשפוך שמיים. שואלת הגמרא, וכי לא ערבו כשלא ערבו שתי החצרות יחד, מה איתם הלא? מהו הטעם שאלו שלא עשו גומה אסור להם לשפוך? כלומר, מדוע אסור להם לשפוך מים בעלייה שלהם, והרי אין איסור במה שיורדים המים אחר כך לחצר שאינה מעורבת? ותוספות בדיבור המתחיל, לא שנו מבארים, שכשלא ערבו ודאי אפילו שעשו גומה אסור להם לשפוך לתוך הגומה שעומדת בחצר, שהרי הם מוציאים העלייה שלהם לחצר שאינה מעורבת, ומותר להם לשפוך רק מים בעלייה שלהם, אף שיוצאים המים לחצר. שמה שיורדים המים לחצר אין בכך איסור, אף שהיא חצר שאינה מעורבת, שלא אסרו חכמים אלא כשיוצאים המים לרשות הרבים. אז אם כן, שואלת הגמרא, כשלא ערבו שתי החצרות יחד, מהו הטעם שאלו שלא עשו גומה אסור להם לשפוך? משיבה הגמרא, אמר רב אשי, גזירת דיל מעט אל הפוקי ממני דבתים להתם. שמה יבואו בני העלייה זו שלא עשו גומה להוציא כלים מלאים מים מבתיהם לשפת הגומה של בני העלייה השנייה, כדי לשפוך בה את המים. ומבארים התוספות שבני העלייה האחת עשו את הגומה הסמוכה לעלייתם, והיא רחוקה מבני העלייה האחרת, וכיוון שהיא רחוקה מהם, יש לה חשוש שיוציאו את המים בכלים לשפת הגומה, ולא ירצו שירדו המים לחצר כדי שהחצר לא תתקלקל. הדרן הלך כיצד משתתפין, הדרן הלך כיצד משתתפין, הדרן הלך כיצד משתתפין בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק השמיני של מסכת עירובין, פרק ששמו כיצד משתתפין, פרק שמסתיים בדף פ"ט עמוד א' בשורה הרביעית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת עירובין, פרק ששמו כל גגות, הפרק הלפני האחרון של מסכת עירובין, השתבח שמו הגדול עד. הפרק שלפנינו דן בדיני רשויות שאין תשמישן תדיר כבתים, כמו גגות, חצירות וקרפיפות, האם יש בהם חילוק רשויות כבתים וממילה אסור לטלטל מזה לזה, או לא. וכן התבארו בפרק הזה דיני בתים וחצירות שנפרצו לרשות אחרת האסורה להם בטלטול. ומאחר ופרק זה עוסק רבות בדיני מחיצות הבתים והגגות וכדומה, נבהר כאן בקצרה כמה הלכות במחיצות. שנינו לאל בתחילת המסכת בדף ד' עמוד א', אמר רבי חייא ברש"י, אמר רב, שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיניים. ונתבהר שם בגמרא שמחיצין הכוונה היא לגוד, ללבוד ולדופן עקומה. ורש"י מפרש שם גוד הכוונה היא למה שמצינו בכמה מקומות בש"ס שאומרים גוד אסיק מחיצתא או גוד אחית מחיצתא, והיינו, באופן שיש מחיצה של 10 טפחים שאינה ארוכה דייה לגבי העניין הנצרך, כגון למחיצות שבת וסוכה, אומרים בה את הכלל גוד אסיק מחיצתא, דהיינו משוך ויעלה את המחיצה עד למעלה. ואומנם אין אומרים כן אלא באופן שראש המחיצה מגולה, אבל אם הוא בולט מעל גבי המחיצה, אין אומרים גוד אסיק מחיצתא. ובאופן שהמחיצה גבוהה מדי ואינה מגיעה עד לקרקע, אומרים גוד אחית מחיצתא. דהיינו משוך ויורד את המחיצה למטה. ונחלקו תנאים באופן שיש גדעים הבוקעים תחת המחיצה, האם היא מתבטלת המחיצה משום כך או לא. הלכה נוספת במחיצות היא הלכה ששמה לבוד. ומפרש רש"י שם בתחילת המסכת לשון לבוד כמו סניף. דבר קצר שהוסיפו עליו והאריכו. והיינו באופן שיש רווח פחות משלושה טפחים בין קורות המחיצה או בין המחיצה לקרקע או לתקרה. אומרים בזה דין לבוד להאריך המחיצות כאילו סותמות את החלל. דין נוסף במחיצות הוא פי תקרה יורד וסותם. שפעמים שיש תקרה עומדת על גבי עמודים ואין מחיצה תחתיה הכלל. ומכל מקום דנים אנו מקום זה כסתום במחיצה על ידי שרואים כאילו פי תקרה יורד למטה. ולא נאמר הדין הזה אלא בגג שטוח ולא בגג משופע. ורש"י במסכת סוכה כותב שדין זה נכלל בהלכה למשה מסיני של גוד אחית מחיצתא. אבל הרבה ראשונים חולקים עליו וסוברים שהוא דין בפני עצמו. המשנה פותחת את הפרק התשיעי במסכת עירובין, פרק ששמו כל גגות, דנה האם מותר לטלטל מגג של אדם אחד לגג של אדם אחר או לא. אומרת המשנה פותחת את הפרק התשיעי במסכת עירובין בדף פיתת עמוד א', כל גגות העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל כלים ששבתו בגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, ואפילו אם לא ערבו ביניהם. לפי שאין תשמיש הגגות תדיר כל כך כמו תשמיש הבתים, לפיכך אין בהם חילוק רשויות. וכותב המאירי שיתר טלטול זה נאמר גם באופן שיש מחיצת 10 טפחים המפסיקה בין גג לגג, ובלבד שיהיה במחיצה פתח בין גג לגג. אם כן, כל גגות העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל כלים ששבתו בגג של אדם אחד לגג של אדם אחר, ואפילו אם לא ערבו ביניהם, ובלבד שלא יהיה גג גבוה 10 טפחים מחברו או נמוך ממנו 10 טפחים. שאם אחד הגגות חלוק מן השאר בגובה 10 טפחים, אסור לטלטל מזה לזה. אילו הם דברי רבי מאיר. וטעם הדבר יבואר לאלן בסמוך בגמרא. אומרת המשנה והחכמים אומרים כל אחד ואחד מן הגגות הוא רשות בפני עצמו, ולפיכך אם לא ירבו דיירי הבתים אילו עם אילו אסורים הם לטלטל אף מגג לגג. ובתלמוד הירושלמי מבואר שהקשה רבי מאיר לחכמים, הרי מודים אתם שכלים ששעו בכניסת השבת בחצר מותר לטלטלם בשבת באותה חצר, למרות שהיא משותפת לכמה אנשים, אם כן מדוע אין אתם מודים לי בגגות? שכלים ששבתו בגגות מותרים בטלטול שם. השיבו לו חכמים שאין לדמות גג לחצר, מפני שהחצר משותפת לכולם, בעוד שהגג מחולק לכל דירה בנפרד. שב רבי מאיר ויקשה, הרי גם באופן שהחצר מחולקת לפי דיירי הבתים ולכל אחד מסומן חלקו במחיצה של קרשים דקים, מכל מקום מותר לטלטל בכולה, ואם כן גם בגגות יש לומר כן. השיבו לו חכמים שחצר עדיפה מגג לפי שיש מחיצות סביב לה, מה שאין כן בגג, ועל כך ענה להם רבי מאיר, שאף גג נידון כאילו יש עליו מחיצות, לפי שאומרים גוד אסיק על המחיצות התחתונות של הדירות, ודנים אותם כאילו הם עולות למעלה מסביב לגג. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי שמעון אומר, אחד גגות בין גגות העיר, ואחד חצרות העיר, ואחד קרפיפות, מקום המוקף מחיצות שלא לצורך דירה של העיר, כשאינן גדולים יותר משיעור של בית צעתיים, דהיינו, המקום מוקף מחיצות, אבל המקום הזה שטחו פחות מבית צעתיים, כי אם הקרפף גדול יותר משיעור בית צעתיים, אסור לטלטל בו יותר מ-400 אפילו בקרפף אחד, שרי דינו כקרמלית. ואין רבי שמעון דן גג וחצר וקרפף כרשות אחת, אלא באופן שדינם כרשות היחיד ולא כקרמלית, מסביר המאירי. אם כן, רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות, רשות אחת הן, כולם רשות אחת הן, ומותר לטלטל אפילו מגג של אדם אחד לחצר של אדם אחר או לקרפף. וטעם הדבר לפי שכל אלו שווים בכך שאין משתמשים בהם באופן תדיר כבתים. ועוד כותב רש"י שלדברי הרבי שמעון מותר לטלטל מחצר של רבים לחצר אחרת ולא עירוב, ולשיטתו לא הוצרכו חכמים לתקן דין עירובי חצרות, אלא כדי שיוכלו להוציא את כלי הבתים לחצרות ולא משום יותר טלטול מחצר לחצר. וכותב המאירי שרבי שמעון מקל יותר מרבי מאיר בשני דברים. האחד, שרבי מאיר אינו מתיר לטלטל מגג לגג כשיש ביניהם הפרש גובה 10 טפחים, ורבי שמעון מתיר בזה, שהרי הוא מתיר גם מגג לחצר, בהכרח שיש ביניהם יותר מעשרה טווחים. הדבר השני שהם חולקים, שרבי מאיר אינו מתיר אלא לטלטל מגג לגג ומחצר לחצר ומקרפף לקרפף, ולא רבי שמעון עושה את שלושתם כרשות אחת ומתיר לטלטל מזה לזה. אבל אומר רבי שמעון, אין הדברים אמורים אלא לעניין כלים ששבתו לתוכם, ששעו בזמן כניסת השבת בגג או בחצר או בקרפף, שאז מותר לטלטלם בשבת מזה לזה, אבל לא לעניין כלים ששבתו בתוך הבית, ששעו בבית בכניסת השבת והביאום לאחר מכן בשבת לחצר. והיינו באופן שערבו דיירי החצר, אילו עם אילו, והותר להם על ידי כך להוציא את חפצי הבתים לחצר. במקרה כזה, כלים אילו אסור לטלטלם לחצר האחרת לדעת הכל, אלא אם כן ערבו דיירי חצר זו עם דיירי החצר השנייה. אומר התוספות ריצ' הפסקה הזו שבסיום המשנה נאמרה בין על דברי רבי שמעון ובין על דברי רבי מאיר. שאף רבי מאיר הסובר שכל גגות העיר רשות אחת, הן לא אמר כן אלא לעניין כלים ששבתו בגג, ולא לעניין כלים ששבתו בתוך הבית. זו היה המשנה שלנו הפות תחת את הפרק התשיעי במסכת העירובין, פרק ששמו כל גגות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא את סברת רבי מאיר האוסר לטלטל מגג לגג שחלוקים בגובה עשרה תפחים. יתיב ישבו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין ויתיב אביי גבאיו וישב אביי עמהם ויתבי וכאמרי וישבו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין ויקשו. בישלם הרבנן שיטת חכמים שבמשנה האוסרים לטלטל מגג לגג מבוהרת היא סברי לפי שהם סוברים שכשם שדיורים חלוקים למטה, כלומר כשם שהדירות שלמטה חלוקות בין דייר לדייר שכל אחד מהם יש לו רשות בפני עצמו ואסור לטלטל מדירה לדירה בלא עירוב, כך דיורים חלוקים למעלה, כך חלוקות הרשויות בין הגגות שמעל הבתים, שכל גג נידון כמו הדירה שתחתה ואין לטלטל מגג לגג בלא עירוב. אלא רבי מאיר המתיר לטלטל מגג לגג אבל אוסר לטלטל כשיש ביניהם גובה עשרה טפחים, מהי כסבר, מהי סברתו? אי כסבר אם הוא סובר שכשם שדיורים חלוקים למטה כך דיורים חלוקים למעלה. אם כן, עמי מדוע הוא סובר שכל הגגות רשות אחת הן לטלטל מזה לזה בלא עירוב? ואי כסבר ואם הוא סובר שאין הדיורים חלוקים למעלה משום שכל שנמצא בגובה למעלה מעשרה טפחים רשות אחת היא, ולפיכך נידונים כל גגות העיר כרשות אחת. אם כן, אפילו אם גג גבוה מחברו עשרה טפחים ונמוך מחברו עשרה טפחים, נעמי גם כן יש לדון אותם כרשות אחת, שהרי מכל מקום שניהם עומדים למעלה מעשרה טפחים מהקרקע. אמר לו, הוא השיב להם, אביי, לאביי ברבין ורב חנינה ברבין, לא שמיע לחוהה. האם לא שמעתם את הדין הזה, תאמר רב יצחק ברב דימי? אומר היה רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות שעומדות כל אחת בפני עצמה, והן רשות אחת ששתיהן רשות היחיד, אלא שאחת מהן גבוהה מחברתה עשרה תפחים, כגון עמוד העומד בחצר שברשות היחיד והוא גבוה עשרה תפחים ורחב ארבעה תפחים, אז גם החצר היא רשות היחיד וגם העמוד הוא רשות היחיד. אסור לכתף עליו, אסור לאדם העומד בחצר להניח את מסעו על העמוד כדי שיוכל להמיסו על כתפו בקלות, כלומר שאסור לטלטל מן החצר לעמוד או להפך אף ששניהם רשות היחיד הם. זאת משום גזירה משום תל, משום גבעה קטנה העומדת ברשות הרבים. והיא גבוהה עשרה תפחים ורוחבה ארבעה תפחים. שהדין של התל הזה כרשות היחיד ואסור מן התורה לטלטל מרשות הרבים לאותו תל, ולפיכך אסרו חכמים לטלטל מן החצר לעמוד שבתוכה, כדי שלא יבואו להתיר לטלטל מרשות הרבים לתל העומד בתוכה. כלומר, שהרואה יחשוב ויאמר, הרי חצר זה נחשב כרשות הרבים, שהרי אין מכניסים מתוכו לבית ולא מן הבית לתוכו, ואפילו האחים מעלים מן החצר על העמוד ומורדים ממנו לחצר. החנמי, אם יהיה תל או עמוד גבוה עשרה ברשות הרבים, אף על פי שאסור להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד, אבל מותר הוא ברשות הרבים עצמו, לעלות מרשות הרבים על העמוד, והוא אינו יודע שזה לא דומה אחד לשני. לפי שהחצר גם היא רשות היחיד, אף על פי שאין מכניסים ממנה לבתים. ומשום אחי היה ראוי לעלות מן החצר לעמוד, מה שאין כן מרשות הרבים לעמוד שהוא רשות היחיד גמור, לא. וממשיך הבאי ואומר להם, החנמי אפקן במשנתנו טעם הדבר שעושה רבי מר לטלטל מגג לגג שיש ביניהם גובה עשרה טפחים, גזירה משום תל ברשות הרבים. אם יתירו לאדם לטלטל מגג נמוך לגג גבוה, יש לחשש שיבואו לטלטל מרשות הרבים לתל העומד בתוכה. ואומרים תוסות בדיבור המתחיל כל גגות, שאף על פי שכלל בידינו שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו, ואפילו כשהוא חולק על הרבים כמבואר במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד א', מכל מקום בעניין גזירת עמוד ברשות היחיד, אין הלכה כמותו. כי לכמן בדף צדי א' נוקטת הגמרא להלכה, כדעת רבי שמעון המתיר לטלטל אפילו מגג לחצר, ואינו גוזר משום תל ברשות הרבים. אומרת הגמרא סבור מינה, סברו אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין להבין מתוך דברי אביי, שגזירה זו של רבי מאיר נאמרה, אפילו במכתשת, אפילו בכלי שתוכנים בו, אפילו בגיגית כערה גדולה עומדים ברשות היחיד וגבוהים עשרה תפחים ורחבים ארבעה תפחים, שאסור לטלטל מרשות היחיד עליהם או מהם לרשות היחיד משום הגזרה הזו. אמר להו אביי, השיב להם אביי, אחי אמר מר, כך אמר מורי רבא בר נחמני. לא אמר רבי מאיר לאסור משום גזרה זו, אלא רק בעמוד ועמת הריחיים. הבניין שעליו מושיבים את הריחיים העומדים ברשות היחיד, הועיל ואדם קובע להם מקום בחצירו, דהיינו, שמאחר וקבועים במקומם, דומים הם לתל הקבוע ברשות הרבים. ולפיכך אסר רבי מאיר לטלטל מהם לרשות היחיד, שמה יבואו לטלטל מרשות הרבים לתל הקבוע בתוכה, שהוא רשות היחיד, אבל מחתשת או גיגית שאין להם מקום קבוע, אינם דומים לתל ברשות הרבים, ולפיכך לא גזר בהם רבי מאיר. מקשה הגמרא על דברי אביי. כיצד ניתן לפרש את טעמו של רבי מאיר במשנתנו משום גזירת תל ברשות הרבים? והרי מצינו לגבי כותל שעומד בין שתי חצרות דקבוע ובמקומו וגבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, שכן הוא שיעורו של כותל בסתם, אומר הריטב"א, ולפיכך הדין נותן שיגזור רבי מאיר שלא לטלטל מן החצר לכותל. ואף על פי כן אמר רב יהודה לקמן בדף צדי עמוד ב', כשתמצי לומר, כשתדקדק בדברי התנאים במשנה תמצא, שיש לומר שלדברי רבי מאיר כל הגגין, כל גגות העיר, הם רשות לעצמן ומותר לטלטל מגג של אדם אחד לגג של חברו. וכן כל החצרות הם רשות לעצמן, וכן כל הקרפיפות רשות לעצמן. כלומר, שכשם שאמר רבי מאיר במשנה שכל גגות העיר רשות אחת הן ומותר לטלטל מגג לגג בלא עירוב, כך הוא סובר גם לגבי חצרות וקרפיפות. שהרי אף החצרות אין תשמישה מיוחד לכל אדם בפני עצמו כתשמיש הבית, אלא משותפות הם לכולם, ודומות בזה לגגות. ושוב נזכיר, כמו שכותב רש"י, שהיתר הטלטול מקרפף לקרפף תלוי בגודלו של הקרפף, שאם יש בו עד שיעור בית צעתיים מותר לטלטל בכולו, אבל אם יש בו יותר מבית צעתיים, אין מטלטלים בו אלא דלת אמות, ומכל מקום מותר לטלטל מקרפף לקרפף, שתי אמות בזה ושתי אמות בזה, שכל החצרות רשות אחת הם לטלטל מחצר לחצר, וכן כל הקרפיפות רשות אחת הם לטלטל מקרפף לקרפף, אלא שאינו מתיר רבי מאיר לטלטל מגג לחצר או לקרפף, שהרי גם מגג לגג הוא אינו מתיר לטלטל כאשר יש ביניהם הפרש גובה של 10 טפחים, וכל שכן מגג לחצר. מדייקת הגמרא מה אליו, מהי כוונת דברי האמורה רב יהודה, האם אין לומר שכוונתו היא דשארי לטלטול לדרך כותל? רב יהודה בא לפרש את דברי רבי מאיר שמתיר לטלטל מחצר לחצר מעל כותל העומד בין שתי החצרות, ואינו גוזר משום תל ברשות הרבים. יש להוכיח מכאן שטעם הדבר שעושה רבי מאיר לטלטל מגג גבוה לגג נמוך אינו משום גזירת תל, אלא טעם אחר יש בדבר. תרץ את הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, לא. אין רבי מאיר מתיר לטלטל מחצר לחצר דרך גג הכותל, אלא מתיר הוא להכניס ולהוציא מחצר לחצר דרך פתחים שיש בכותל, שבאופן זה אין מקום לגזור כלל. אבל אם בא לטלטל דרך גג הכותל, אינו רשאי לעשות זאת. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו ודף פי ח' במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם התירו בגזוסטרה שעשו לה מחיצות אף לשפוך משם ומדוע? שאלה שנייה, מדוע אסור לשפוך בחצר שאין בה דלת על דלת, שאין בה גומה? שאלה שלישית, מה הביור של המילים יש גזל בשבת וחורבה מחזירה לבעלים? שאלה רביעית, באיזה אופן, אף שיש מחיצות בגזוסטרה העליונה ולא בתחתונה, אין לאסור לעליונה? שאלה חמישית, האם מותר לשפוך לביב היוצא מרשות היחיד לרשות הרבים ומדוע? השאלה האחרונה, האם מותר לשפוך לגג שמשם ישפכו המים לביב ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי בחשוון, י"ח בחשוון תשפ"א. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פ"ח במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י"ט בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת וירא. ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה בערבי שבתות וימים טובים 2 דפים. דפים פייטט וצדי במסכת עירובין. ובסיום השיעור נתייצב מרחק 15 דפים מסיום מסכת עירובין על קופי דפיה. השתבח שמו הגדולה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.